טוב, אנחנו ממשיכים את פרק ג' בנתיב התשובה. אנחנו בסוף העמודה הימנית בדף קנ"א. המהר"ל ממשיך לברר לעומק מספר גמרות ממסכת יומא שעוסקות בענייני התשובה. כמובן, המסכת הזאת, מסכת יומא, היא מסכת שמוקדשת ליום הכיפורים. ולכן במסכת הזאת מתבררים ענייני התשובה. אמר מר זוטרא, כן? בר טוביה אמר רב, גדולה התשובה שאפילו יחיד עשאה מוחלין לו ולכל העולם. כמו שכתוב בנביא הושע שנאמר, ארפה משובתם אוהבם נדבה, כי שב אפי ממנו. מהם לא נאמר, אלא ממנו. כלומר, הגמרא מדייקת מן הפסוק הזה בנביא הושע, שהקדוש ברוך הוא שולח רפואה, כן, בגלל תשובתם, אבל מצד האמת, מי פה עשה תשובה? רק אחד. כי שב אפי ממנו. מייחסים תשובת כל העולם לאדם אחד, פלא פלאים. אז זה דבר שקצת צריך הבנה. העניין הזה צריך קצת לימוד. יש לך כיסא מאחור. הדבר הזה צריך קצת לימוד. איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא מוחל לא רק לאותו אדם ששב בתשובה, אלא לכל העולם כולו בשביל אדם אחד? זה לא יכול להיות שזה במובן הפשטני של אחד שב בתשובה, הוא אוסף כל כך הרבה זכויות, שעכשיו הוא יכול בעצם להטות את כל העולם כולו לקו זכות. זה לא מספיק.
האדם הזה יש
לו מפלחת,
הוא מטה
את הכל גם זכות. מה שאתה אומר זה יהיה מתאים, רק רגע ידידיה, זה יהיה מתאים אם העולם הוא שקול. אם העולם יהיה שקול, אז אפשר להבין זה כמו כפות המאזניים, שהן שקולות, אז יבוא מישהו וישים עוד משקל קטן בצד אחד, אז זה מטה את כפות המאזניים לצד. אבל זה לא מה שכתוב פה. לא ככה כתוב פה, שאדם, בגלל שהוא מוסיף עוד מצווה, אז הוא מטה את הכף לצד אחד. לא. אז זה צריך קצת הבנה, זה דברים עמוקים. איך יכול להיות שאדם אחד, גדולה תשובה, מה זה גדולה תשובה? מה פירוש גדולה תשובה? איך מבינים את הביטוי הזה? אמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב, גדולה תשובה. מה, להגיד לנו שהתשובה זה דבר חשוב? זה מה שבאים להגיד לנו. גדולה תשובה. יש פה ביטוי, גדולה תשובה. צריך להבין מה פירוש הדבר הזה, גדולה תשובה. מה, שהתשובה היא חשובה? היה לנו ספק שתשובה זה דבר חשוב? אתם מבינים, חכמים פה מרמזים לדברים יותר עמוקים מזה. יש פה איזו גדלות מיוחדת שצריך להבין אותה.
אבל מה זה שאני אומר שלמדנו לה, שגדולה תשובה שמביאה רפואה?
נכון, בדיוק. אז מה בעצם, כשחכמים אומרים על גדולה תשובה וגדולה תשובה וגדולה תשובה, מה, למה הם מכוונים? מה הם באים להגיד לנו? מה, שהתשובה זה דבר חשוב? מי חשב שזה לא יהיה חשוב? הרי מה יכול להיות יותר טוב ויותר יפה מאדם שפעם היה חוטא והיום הוא כבר הולך בדרך השם? הרי חכמים לא באו להגיד לנו דברים שכל ילד קטן יכול להבין. אתם מבינים? זה דרך ושיטה בלימוד דברי רבותינו, שאם אתה מבין לבד מה שחכמים אומרים, אז זה סימן שחכמים אומרים יותר ממה שאתה מבין. אחרת אנחנו לא צריכים את החכמים. אם כולנו חכמים ונבונים וכבר מבינים מראש את כל התורה, אז בשביל מה אנחנו צריכים חכמים בגדלותם של התנאים, רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר, וגדולתם של המוראים שכתוב שהקטן שבהם היה מחיה מתים. ככה כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, שקטן שבין חכמי האמוראים מדרגתו הייתה שהוא היה מחיה מתים. אז מה היה גדול שבהם? אנחנו אפילו לא יכולים לשער. אתם מבינים? כדי קצת להבין מה הממד, מהו הממד של החכמים. בזמן שכל העולם היה מטפס על העצים, החכמים שלנו זה היה המדרגה שלהם. אז אם אנחנו מבינים דברים, שבסדר, אנחנו מבינים, גדול התשובה, כן, זה חשוב, חשוב, התשובה זה חשוב. בסדר, מה שצריכים בשביל זה חכמים, צריך לגייס בשביל זה תנאים והמוראים. זה הגישה, מה שאני עכשיו מסביר, זו הגישה של המהר"ל מפראג. שלא כשחכמים אומרים לך משהו, אתה צריך מיד לחפש מהו החידוש, מהו העומק שבדבריהם, מעבר להבנה הפשוטה שאתה בלבד יכול לתפוס.
הוא בעצמו היה יוצא חיים, לא?
מה?
הוא בעצמו היה בורא, ברגולם.
או, יופי, אתה רואה? מצאת את הקשר. נכון? ככה מספרים עליו. מספרים שעד עכשיו יש איזה מקום שם בפראג.
אבל למה אתה מגיד שהסיפור בהם שהם יושב שקרה?
מה ש?
אם האמוראים כל שני חמישים יכולים לחיות מתים, אז
שאישה חיה
כרמל.
נו.
זה כאילו, זה משהו
יוצא דופן. הם היו נביאים. זה בכלל, זה שם, המדרגה שלהם היא מדרגת הנביאים.
אני אומר, אם התנאים הזה, מה כאילו התרגשות לספר על נביא שכם, אם זה אמור לפשיטה?
נו, אז תבין ככה. שנביא יכול לחיות מתים, ככה מסופר בתנ"ך, אז תאר לעצמך שחכמים, והם לא נביאים, הם כן מחיים מתים. אתה מבין מה שזה בא להגיד? זה בא להגדיל את הכוח של החכמים. אם בתקופת הנביאים, אז השכינה מצויה. אבל שכבר כשאין נבואה בישראל, שאנחנו בזמן המוראים אחרי כבר חורבן בית המקדש ואין חזון נפרץ ולכאורה חושך ירד כבר לעולם, בישראל האור עדיין מבעיק בכל כוחו וחכם עדיף מנביא. ודאי שנכון, אתה צודק, זה מספרים על הנביאים על שמאל ועל ימין שהם עושים ניסים ונפלאות, אבל זה שאצל החכמים הדבר הזה קיים. כשאין נבואה בישראל, אז זה רק מראה לך איזה כוח יש אצל החכמים. לכן הגמרא בבבא בתרא דף י"ב אומרת שחכם עדיף מנביא. הנביא, בזמן שהנבואה קיימת בישראל, טוב, זה המצב הטבעי שלנו, להיות נביאים, כן? שזה הנבואה שוררת בנו, זה מצבנו הטבעי. אבל אפילו כשאין נבואה, החכמים עדיין הכוח הזה קיים אצלם. מכוח הדביקות שלהם. באמת האלוקית שהיא בתורה, הם עדיין שייכים לאותה מדרגה של החיות מתים. כנראה שזו מדרגה שייכת לישראל מאוד, המדרגה הזאת. וכמובן היא לא מתגלה בכל אחד וכל מן דעו, וכל אחד יכול להחיות מתים. אבל בחכמי ישראל זה קיים, זה שייך, זה מתגלה, המדרגה הזאת, שעם ישראל הוא למעלה מן המיטה. ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום ומחיים. חיים ומחיים. זה נקרא להיות דבק בחיים. להיות דבק בחיים, מה זה? וכמו שתמיד אנחנו הסברנו, מה זה להיות טוב? להיות מיטיב. מה זה להיות חי? להחיות. מחיה מתים אתה רב להושיע. כשאנחנו מדברים על התמה, אנחנו מדברים שריבונו של עולם זה אלוקים חיים. אז מה הכוח של אלוקים חיים? להחיות. מחיה מתים אתה רב להושיע. מי שמלא חיים, מה הוא עושה? כן? הוא נותן חיים. איך בודקים שאדם הוא מלא חיים? שהוא נותן חיים. אז עכשיו שדיברנו קצת על המדרגה של רבותינו, אז בואו ננסה להבין מה שכתוב לנו כאן, שגדולה תשובה, שאפילו יחיד עשה, אפילו אחד בישראל שב בתשובה, הוא מצליח להעלות את העולם למדרגה הזאת, שמוכלין לו ולכל העולם, פילי פלואים. פירוש, מה שמוכלין לו ולכל העולם, מפני כי התשובה על העולם. כבר זה משהו אחר. כמו שנתבאר למעלה. כי התשובה נבראת קודם שנברא העולם. זאת אומרת, המהר"ל מסביר ככה. מה פירוש גדולה תשובה? שהתשובה עוברת את מידת העולם. זה הכוונה גדולה תשובה. היא יותר גדולה מן הממדים הרגילים של המציאות הטבעית.
ואז זה יוצא בזכות העולם, האדם הפרטי
חזר
בתשובה?
אז אם כן ככה, אז קודם כל נבין, הביטוי גדולה תשובה, גדולה תשובה לא במובן, טוב, תשמע, התשובה זה דבר חשוב. זה ידענו לומר. אלא המדרגה של תשובה היא מדרגה שעולה למעלה מן המציאות הטבעית. אז צריך להבין את זה היטב. כשיש עולם, לעולם יש ממדים. יש ממדים רוחניים, יש ממדים של מציאות. התשובה, כשאדם דבק בתשובה, דבק במדרגת התשובה, הוא מטפס למדרגה יותר עליונה מן המציאות הטבעית. בקיצור, תשובה זה דבר לא טבעי.
אני לא מבין.
אנחנו עכשיו מנסים, רק רגע, לא גמרנו לברר. אז התשובה זה לא מדרגה טבעית. צריכים להבין את זה היטב. שכשאדם באמת שב ודבק בשם, אחרי שהוא התרחק ממנו, זה מדרגה לא טבעית. זאת אומרת שבזמן שהאדם עוסק בתיקון הזה, הנפלא הזה, שהוא דבק בשם, הוא מעלה את עצמו, והוא חלק מן העולם, אז הוא מעלה את העולם כולו יחד איתו, למדרגה שהיא למעלה מן המציאות הטבעית. עכשיו נסביר למה תשובה זה לא מציאות טבעית. שהיא נקראת שהיא קדמה לעולם. מה צריך להבין? מה זה? תשובה קדמה לעולם. מה זאת אומרת? מה? בלוח זה נפנה מעשה בראשית. אלא הכוונה היא שהעולם הטבעי הוא עולם חסר. עולם הטבעי הוא עולם של חיסרון. ולכן אין שום הפתעה שהאדם יהיה חוטא. זה לא דבר מפתיע. שהאדם חוטא זה בכלל לא מפתיע. עד כדי כך ששלמה המלך אומר שזה בלתי נמנע. וצדיק אין בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. נו, מה אתה אומר? זהו, ככה כתוב. זה מה שאומר שלמה המלך. לא אמרנו שזה טוב. כן? זה לא, זה שני דברים שונים. זה בלתי נמנע, אבל זה לא אומר שזה טוב. זה באמת לא טוב, אבל זה בלתי נמנע. למה? כי המציאות הטבעית היא מושכת את האדם כלפי החיסרון עצמו. זה העניין. בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושר על פני תהום. זאת אומרת שאדם חי את המציאות הזאת של תוהו ובוהו וחושר על פני תהום. הוא חי את זה. עכשיו, מה קורה לאותו אדם שבוחר בטוב? הוא בוחר להתגבר על החיסרון הטבעי. האדם הזה ששב בתשובה, הוא מפתח אנרגיה של התגברות על החיסרון הטבעי. החוטא עזב את עצמו לחיסרון הטבעי. נוח חטא, איך הוא חטא? שתה יין. מה הוא חידש? כלום. שותים יין, משתכרים. אם משתכרים, עושים שטויות. זה החיסרון הטבעי, מה חשבת? הלאה, פרשת השבוע. לוט, שתה? כן. נכשל בגילוי עריות? נכשל בגילוי עריות, מה חשבת? מה אתה חושב שיהיה? שמישהו בא מסדום, שותה יין, מה אתה חושב שיקרה לו? רשי אומר שאף על פי שלא תתעורר בפעם הראשונה, ונודע לו שהוא נכשל בביתו הגדולה, הוא חזר ושתה פעם שנייה באותו בלילה שלאחר מכן. מה? כן, אתה חייב לשתות כשמישהו נותן לך לשתות. איזה פרסומת עיוולת יש היום ברדיו. אם שותים, לא נוהגים. רק שכחו לכתוב את זה בטט במקום לכתוב את זה בטף. אם שותים, לא נוהגים. לא תעשה פרסום שלא לשתות. והם אומרים לך, 80% מן הנוער בישראל שותה. ככה מחנכים את הדור? טוב, אני רוצה למנוע תאונות דרכים. תאונות דרכים אתה תמנע, אבל אנשים שמתמכרים לאלכוהול, אתה לא תמנע. העיקר שהשני לא ימות על הכביש בגללו. אבל זה אלה ששותים בעצמם ומתים. נו, ברור. אז לא בא, אז זה בפאב, מישהו יחכה לו, והוא יריב איתו, ובסוף ימותו מזה. העיקר שזה לא יהיה על הכביש, כי זה לא נעים. כן, אתם מבינים? אז העניין הוא כזה, צריך להבין, פה אמר לו אומר דבר מאוד עמוק, צריך להבין את העניין. הוא מסביר לנו את הביטוי גדולה תשובה. הוא חושף לנו את המעמקים. גדולה תשובה, הכוונה שהתשובה היא גדולה במובן שהיא עוברת את המידה העולמית הטבעית. כשאדם שייך למדרגה הזאת של התשובה, הוא בעצם פורץ את המציאות הטבעית הרגילה העולמית. המציאות הטבעית העולמית הרגילה זה מציאות של חיסרון, יש בזה חטא. הנחש מחכה לאדם. האדם הזה בחר להתגבר על זה עוד אחרי שטעם טעם החטא, שזה עוד יותר, זה עוד יותר גדול. למרות שהאדם הזה טעם טעם החטא והוא נדבק בחיסרון, הוא נדבק מהחיסרון הטבעי והוא דבק בחיסרון הטבעי, הוא החליט שהוא מתגבר למעלה מזה. אז הוא מטפס למדרגה עצומה, כי הוא עכשיו אומר לא, אנחנו נעלה למעלה מן המדרגה הטבעית. אני בתוך העולם, ואף על פי שסולם מוצב ארצה, ראשו יגיע שמיימה, ויעבור את המידה העולמית הרגילה. הוא לא יישאר במידה העולמית הרגילה. על זה נאמר גדול התשובה. פירוש מה שמוכלין לו ולכל העולם, מפני כי התשובה על העולם. זה הכוונה, שאדם שמצליח להגיע לאותה מדרגה של תשובה, הוא מצליח לעלות למדרגה שהיא על העולם. מה זה על העולם? מה הפירוש על העולם? מעל, לא לפי המידה העולמית, הרבה יותר מזה. כמו שנתבהר למעלה, כי התשובה נבראת קודם שנברא העולם. זאת אומרת, המדרגה הזאת שהאדם יתקן וישלים את החיסרון, זה המדרגה שקדמה לעולם. העולם זה בית, זה לא א', וההוכחה בראשית, שזה מתחיל בבית. העולם זה לא א', העולם זה רק בית. הא' נמצא איפה? באנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אם אתה רוצה את האלף שקדמה לבית, לך תחפש את זה באלף של עשרת הדיברות. שם אתה תמצא את האלף. שם תמצא את תיקונו של עולם. כי השלימות קדמה לחיסרון. יש שלימות שקדמה לחיסרון העולמי. החיסרון העולמי זה רק בית, זה לא אלף. יש מדרגה שהיא קודמת למדרגה החסרה של המציאות. ולכן כל מי שמדבר רק על להיות מציאותי ולהיות ריאלי, זה אני מתרגם עכשיו להיות דבק בחיסרון. זה להיות דבק בחטא. זה להיות דבק בעולם חסר. זה הכוונה להיות מציאותי ולהיות ריאלי. אבל הבעל תשובה, מי שבאמת עוסק בתשובה, הוא אומר, אני רוצה לטפס למעלה מזה. אני לא רוצה להישאר במציאות החסרה, אני לא רוצה להיות במדרגת החיסרון. אני רוצה לעלות למעלה של גדולה. לכן, הביטוי הזה, גדולה תשובה, זה לא שחכמים בחרו את המילה גדולה, כי רצו להגיד חשובה, אז אמרו גדולה. לא. זה גדולה, זה מדויק. להיות, להגיד הדבר גדול, זה אומר שהוא עובר את המידה הרגילה. האדם הזה הוא אדם גדול, זאת אומרת שהוא עובר את המדרגה הרגילה. אז אותו דבר, כשאנחנו אומרים גדולה תשובה, אנחנו רוצים להגיד בזה, שזה עובר את המדרגה הרגילה העולמית. כמו שנתבהר למעלה, כי התשובה נבראת קודם שנברא העולם. ומפני כך, מסביר המהר"ל, מוחלין אל כל העולם. למה? כי העולם, על ידי תשובה, דבוק במדרגה שבה מכילת הכל. מה הכוונה? על ידי שהאדם הזה בעצמו דבק במדרגת התשובה, שהיא למעלה מן המדרגה הרגילה, אז הוא חושף שיש מדרגה של שלמות, שהעולם לא חייב להישאר במדרגה הזאת, שהעולם יכול להיות עולה למדרגה אחרת. זה אפשרי. מהו הדבר הכי חשוב ביחס לתיקונו של עולם? זה להאמין שזה אפשרי. אם האדם היה מאמין בטוח שהתיקון אפשרי, הוא היה מיד עוסק בתיקונו של עולם. כל החוסר תיקון בא מזה שהדבר הזה לא ברור אצל האדם. כן? שכמו שהרב קוק כותב באורות התשובה, שמה שמונע את התשובה זה שאתה לא מאמין בקלות התשובה. אתם יודעים את זה? זה מה שהוא אומר.
אין סוף. אין דבר כזה שלמות.
אתה שואל טוב, אני תכף אענה. אומר הרב ככה בפרק י' ד' באורות התשובה, סעיף ד' 1, עיקר הנפילות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של תשובה. זה מה שגורם נפילות. כלומר, כיוון שאתה לא מאמין בעולם השלמות, אז אתה עוזב את עצמך לעולם החיסרון. עיקר הנפילות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של תשובה. כלומר, בזה שהאדם לא משוכנע שאכן השלמות אפשרית, אז אדם עוזב את עצמו, זאת אומרת, סדר, מה לעשות? זה המצב, זה מה אני יכול לעשות. זה המצב, זה מה שיש, כמו שאומרים אצלנו. אבל זה טעות, אתה אומר, השלמות אין לסוף, נכון? זה בדיוק העניין, להידבק באינסופיות של הטוב. כן, כן. מה?
בכוח הדמיון?
מה?
להאמין באפשרות של השלמות?
כן. גם בדמיון, בדמיון הטהור, זה דורש גיוס את כל הכוחות. אתה יכול לצייר לעצמך עולם טוב, ואתה יכול להישאר ברושם של התמונות של עולם חסר. זה העבודה שלנו על החושים.
זאת אומרת שחייבים, זה חייב להתחיל מהדמיון?
לא. וחייב להטריל קודם כל מן החוכמה. והחוכמה פועלת על הדמיון. כי החוכמה היא מנפה. אנחנו, מה שנותן לאדם הרגשה שהוא לא יכול לפחוץ את הגבול הזה, זה בגלל שהדמיון שלו נרשם מכל מיני תמונות, מכל מיני תמונות מציאותיות. הוא נפגש עם עולם של המציאות החסרה, וזה קובע לעצמו גבול נפשי פנימי. התמונות שאדם קולט מן העולם הסובב אותו, זה קובע לו לעצמו את הגבול הנפשי הפנימי. מי היה אפשר יותר? מי היה לא ייתכן?
מודלים...
זהו, בדיוק.
מודלים מוצאים של...
נכון, מודלים, בדיוק. אז לעומת זה, האדם צריך להעלות את הדמיון שלו, להידבק בעולם של שלמות. יש ציורים שכליים שלמים. אז אדם צריך להיזהר מלא להרשים את הדמיון שלו בציורים מציאותיים חסרים, ולכן לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כי באותו רגע שאתה מרשים, אתה עושה רושם על הדמיון שלך באותם חסרונות עולמיים, מבחינתך זה הגבול. אתה בכלל לא תנסה להיות יותר טוב ממה שהדמיון שלך אומר לך שזה האמת. זה המצב. התורה, מה המטרתה? התורה מטרתה להרשים את הנפש בציורים שכליים שלמים. זה כן אפשרי.
ומקורות זרים מחוץ לתורה, מקורות של שלמות,
צריכים
של יופי.
כן, אני מבין מה שאתה שואל.
לא,
לא, לא חייב, צריך הרבה, אבל זה צריך הרבה בירור. זה הרבה בירור. יש עץ דעת טוב ורע. שהבעיה העיקרית בעץ הזאת, בעץ הזה, זה שהטוב והרע מעורבבים. זה עולם מסובך, עולם כזה. ודאי שלא, זה, ועובדה היא שהקדוש ברוך הוא לא מנע מן האדם את האפשרות הזאת. אבל שמה, אם זה לא תורה, אז זה כבר צריך בירור. אם זה תורה, זה כולך יפה רעייתי ומום אין בך. גם כשמדברים על הרע בתורה, זה בדרך של טוב. אפילו כשבתורה מדברים על הרע, זה בדרך של טוב. זה לא בדרך של חוויה, ולא בדרך של פגישה עם הרע עצמו. אבל בעולם ודאי שיש הרבה טוב, ובדאי בעולם שהרבה יש הרבה יופי. אבל לגשת לזה, אז צריך כבר עבודת הבירור, וזה באמת מה שאדם אמור לקנות עם התורה. התורה היא, 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 היא כמו כליות. היא נותנת לאדם איך לסנן את מה שנכון ומה שלא נכון. ככה כתוב שכליותיו של, כליותיו של אברהם אבינו היום מסננות לו תורה. כן, מי עוד? כן, יוסף.
אני הבנתי את המעלה של, התשובה מעל העולם וכל הדברים הפועלים. אבל עוד לא...
שורשית, איך עכשיו בן אדם שעושה תשובה,
משפיע על העולם
כולי. שמעתי,
התשובה מעל העולם,
אתה אומר,
איך עכשיו
בתשובה
של אדם
פרטי,
זה
ישפיע. כי האדם זה עולם. אנחנו מדברים על עצמנו, מדברים על העולם, כאילו שאנחנו מדברים על שתי ישויות. אתה עולם? אתה עולם, אם אתה מעלה את עצמך למדרגה של עולם ללא חיסרון, העולם עכשיו תואם דרכך מציאות של שלמות. ואם העולם תואם דרכך מדרגה של שלמות, אז העולם מטפס עכשיו לאותה מדרגה של קודם החטא.
זה מבחינה של, אם שיפרתי את עצמי לטוב יותר, אז בעולם עכשיו יש יותר טוב?
כן, אפשר להגיד את זה בצורה כזאת, אם אתה מבין שאתה חלק מן העולם, זה חלק מן העבודה של האדם, שאני לא מסתכל על עצמי, זה עניין של, זה גם עניין של החיות. אתה לא, אתה והעולם, אתה העולם.
אז למה זה לא נכון לגבי הפוך?
מה זה אומר הפוך?
שלילה.
ברור שזה נכון, ברור שאדם מדרדר את כל העולם יחד איתו. כל חיסרון עולמי שאתה רואה בעולם, זה חיסרון של האדם. כל מה שאתה תראה בעולם, זה חיסרון של העולם, של האדם. לא השפעה, אתה מדבר על השפעה ואני לא מדבר על השפעה. אתה מדבר במושגים תקשורתיים. אתה מדבר במושגים תקשורתיים, אני לא מדבר על זה. אני מדבר במושגים מהותיים של מציאות. אתה העולם. כשאתה אומר שהעולם מצליח, זה אומר אתה הצלחת. אם אתה אומר שהעולם נפל, זה אומר האדם נפל. מה? לא. זה אתה, אתה חלק מן העולם. כל אחד מאיתנו הוא חלק מן העולם. למה האדם נברא יחידי? כדי שיאמר בשבילי נברא העולם. אתה לא צריך לחפש הצדקה לקיומו של עולם מבלעדיך. אין, אל תחפש הצדקה לקיומו של עולם חוץ ממך. אתה קיומו של עולם. וחכמים בלי סוף אומרים את זה. כל המקיים נפש אחד מישראל כאילו קיים עולם ומלואו. לא צחוק. זאת אומרת, אתה העולם. אין. אני הצלחתי, זה בטח ישפיע על העולם. לא. ישפיע על העולם זה כבר לא המושג האמיתי. אתה העולם. איך בדיוק זה בא לידי ביטוי אחר כך? במציאות העולמית, הקוסמולוגית, טוב, אין לנו עיניים לראות. יש כאלה שכן. כן? ודאי שיש. העולם שלפני אברהם אבינו והעולם של אחרי אברהם אבינו, זה לא אותו עולם. אתה רואה את זה? שזה לא אותו עולם. אחרי אברהם אבינו, אין כל מה שמסופר בפרשות הראשונות של התורה. חורבן, מבול, סדום ועמורה. אין, נגמר. למה? כי אברהם בעולם. כי עכשיו מישהו לקח חיות על העולם. ככה כתוב במשניות הראשונות בפרק 50, מסכת אבות. 10 דורות מאדם ועד נוח, ו10 דורות מנוח עד אדם, עד אברהם אבינו, עד שבא עד אברהם, עד שבא אברהם אבינו, ונטל שכר כולם. זהו, הוא עכשיו העולם. אב המון גויים, הוא העולם. אין עולם אחר חוץ מאברהם אבינו. זה העולם. הכל סביבו. כל המציאות סובבת סביב אדם כמו אברהם. זה לא האדם והעולם. זה אתה. כן.
מי שדבק בתורה, שהתורה זה תיקון עולם,
הוא עושה כל הזמן
בתשובה,
אז הוא... זה גם תשובה. ברור, ברור. התורה כולה היא זה. התורה כולה זה להעלות אותנו לאותה מדרגה.
אפשר לענות על ההגדרה של בן אדם שחוזר תשובה, זה בן אדם שעוסק בתורה?
כן.
עצם
בתורה? כן, ודאי, פשיטה. ברור. וגם לעסוק בתורה, יש עוד דרגות. איך אתה עוסק בתורה? אתה עוסק בתורה לשמה? שלא לשמה. גם בתורה יש דרגות של שלמות. הרב קוק, עוד פעם באורות התשובה, מדבר על תשובת הצדיקים. יש דבר כזה. איך הצדיקים עושים תשובה? כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, כדי לתקנן ולמתקן, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה, למכור שורשן ולהאירן באור של גדולה. וכשם שמועילים לעולם כולו בעליית המידות והמחשבות הנפולות, כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם על ידי העלאתן של המידות והמחשבות הקטנות כשעולות לאורה גדולה. ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. והיא התשובה הגמורה שצדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי תשובה. איך צדיקים גמורים יהפכו להיות בעלי תשובה? גם להם מגיע פסט משהו מלהיות בעלי תשובה, נכון? שזה מעלה כל כך גבוהה. אז איך הם יעשו? על ידי שיעלו מחשבות קטנות למחשבות גדולות. על ידי שיעלו מקטנות לגדלות.
איזה דוגמה יש למחשבה קטנה?
חסר. הרמח"ל נותן דוגמה לזה, שאדם עושה מצוות כדי לקנות עולם הבא. ככה הוא כותב בפרק החסידות, שאדם עושה מצוות כדי לקנות עולם הבא, זה מחשבה קטנה. אז מה זה מחשבה גדולה? לזכות את כולם בעולם הבא, ולא את עצמו. לדאוג לדור, לדור כולו, להתפלל עבור הכלל, ולא, לא, ולא רק לדאוג להצלחת עצמו. הנה דוגמה של קטנה וגדולה. ככה הוא מסביר בפרק החסידות. שעבירה החסידות זה גם במעשה וזה וגם במחשבה, ויש חסידות במעשה, טוב, בסדר, מדגדג במצוות וכו', אבל יש גם חסידות מחשבתית, והחסידות המחשבתית היא חסידות של דאגה לכלל, דאגה לעולם, ולא דאגה לעצמו. אז הנה דוגמה של מחשבה קטנה שצריך להעלות אותה. כי בטח האדם קרוב לעצמו, אז הוא רוצה לקנות את העולם הבא, עושה מצוות, כדי שיהיה טוב לו.
אתה רוצה לעשות את זה תשובה, נגיד הצדיק הזה?
ודאי שלא צריך לעשות תשובה, זה מה שהוא מסביר, והוא אומר שהתשובה הזאת היא יותר מועילה. למה יותר מועילה? בוא נסביר עכשיו למה. בגלל שהמעבר מן הרע לטוב, הוא מעבר לא כל כך קשה. האור לעומת החושר, זה פשוט. אבל דביקות בשלימות, זה כבר דבר לא פשוט. כי אדם יכול להסתפק בבינוניות. אדם יכול להסתפק בדבר שלכאורה עונה לאיזשהו צורך רוחני, והוא בזה יכול להסתפק, ולא לטפס לאותה מדרגה שהיא למעלה מן העולם, כמו שכאן מסביר המהר"ל. שזה באמת להעלות את העולם למדרגה כזאת גדולה, אז זה כבר צריך מאמץ מאוד גדול. לקשר את העולם למציאות של שלימות. זה לא עבודה קטנה בכלל. תראה איזה גדלות הייתה באברהם אבינו, שהוא מטפל בכולם ודואג לכולם ונלחם נגד הרע ופועל טוב, והוא יכול לעשות כל מה שצריך בלי לאות. זה כל העניין, זה המעבר מקטנות לגדלות, זה אברהם אבינו. לכן הרמב״ם מכנה אותו עמודו של עולם ענק, בגלל שהוא לא חי מציאות של קטנות, רק מציאות של גדלות. טוב, אז בוא נסיים את הפסקה הזאת. ומפני כך מוחלין אל כל העולם, כי העולם על ידי תשובה דבוק במדרגה שבה מכילת הכל. כי המדרגה הזאת זה מדרגה ששם אין חיסרון, יש רק שלמות. וכיוון שהאדם בעצמו טיפס לשם, אז העולם כולו, שהוא האדם עצמו, מטפס לשם איתו. ויש להבין זה, כי בעל התשובה פותח שער עליון, אשר הוא שער התשובה, ושם מכילת הכל. מה זה, איך הוא פותח את השער הזה? מה המפתח שלו? מדרגתו של בעל התשובה. זה השער. הוא פתח שער לעולם. אם יבואו ויגידו, לא, אין שער דבר כזה, אין דבר כזה. לא, אל תאמין שיש דבר כזה צדיק כזה. הנה יש. כשאדם קונה מדרגה שלמה, מדרגה עליונה, אז הוא פותח שער לעולם, כי העולם רואה דרכו את האופציה הזאת, את האפשרות הזאת. זה לא הופך להיות חלום באספמיה, זה לא הופך להיות דבר אוטופי, דבר לא מציאותי. ההפך, הוא עכשיו מוכיח שזאת היותר, המציאות היותר גדולה. הוא ב- 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 בדרכו זאת, במדרגתו זאת, אברהם אבינו הוכיח לכל הדור שיכולים להיות ההפך מסדום ועמורה. ההפך, מזה התפלה באמת אבי מלך בעצמו. לא בגלל הזכויות, בגלל המדרגה שהוא קונה. העולם כולו עולה לאותה מדרגה. הנה אומר ככה, ויהי בעת ההיא, ויאמר אבי מלך, ופי כל שר צבאו אל אברהם לאמור, אלוהים ממך בכל אשר אתה עושה. איך המלך של הפלישתים יודע שאלוקים נמצא עם אברהם? מאיך הוא יודע? הוא אומר לו, אלוקים ממך. מעניין, יש לו דיאגנוזה מעניינת. אותו אבי מלך שהוא שקוע במנטט שערי תומה של הפשטים, מדבר אל אברהם, אומר לו, אני יודע שאלוקים ממך. איך אתה יודע? אז רשי נותן שלוש תשובות. מה אתה אומר? לא, זה אחר כך. יפה מאוד. לפי שראו שיצא משכונת סדום לשלום. תשובה ראשונה. סדום לא הזיז אותו. לא הפיל אותו בכלום. אין דבר כזה. עולם שיש בו סדום ועמורה, כולם נדבקים. דרך האינטרנט. כולם. ללא יוצא מן הכלל. זה חייב להיות שאתה נדבק מזה. יש רק אחד בעולם לא נדבק מזה. לא זז ממדרגתו. הוא במדרגה כזאת שהרע לא משפיע עליו אלא הפוך. ואם המלאכים נלחם ונפלו בידו. לא רק שהרע לא משפיע עליו, הוא מפיל את הרשעים. פילי פלאים. לא די בזה. שהרע לא נדבק אליו בכלום, זה מחליק עליו, אלא הוא מפיל את ארבעת המלאכים הרשעים האלה. והאחרון, ונפקדה אשתו לזקונה, ויש לך כוח. תשתה קפה. ודבר השלישי ואחרון, יש לך כוח. ונפקדה אשתו לזקונה, הוא מוסיף חיים. זה שלוש דרגות. הרע לא פועל עליו, הוא מפיל את הרשעים מהעולם, והוא מוסיף חיים. אין אצלו זקנה. אדם בן מאה, לבת 90, תלת שרה, כן. כי אצל הגדולים האלה שדבקים במדרגת השלימות, אין החיים זורמים, לא משנה מה הגיל. אין פה עייפים ואין פה זקנים. דשנים ורעננים יהיו. זה שלושת הדברים שאבימלך, שמבין בענייני העולם, מיד זיהה אצל אברהם. ומיד ראה אצל אברהם משהו, רק אנחנו מבינים, אתה לא בסטנדרט שלנו. אתה לא סטנדרט אנושי רגיל. אתה סטנדרט אחר לגמרי. לכן הוא אומר לו, אלוהים ממך, בכל אשר אתה עושה. לא ריבונו של עולם צודיק, הריבונו של עולם איתו. בכל אשר אתה עושה, אתה פועל. אתה משנה את המציאות. אתה מחולל מהפכים, אתה חולל מהפכות פה בזה העולם. עד עכשיו אנחנו נותנים לעולם להתדרדר ולהתגלגל. מה שיהיה יהיה, יהיה סדום ועמורה, יהיה סדום ועמורה, בלתי נמנע. אי אפשר למנוע את זה. בא אברהם אבינו, מה זאת אומרת? מי אמר את זה? אי אפשר להילחם נגד ארבעת המלאכים. מי אמר לכם את זה? מאיפה אתם ממסדים? אתם לא מאמינים. כיוון שאתם לא מאמינים בטוב, ואתם לא מאמינים בתשובה, ואתם לא מאמינים בתיקונו של עולם, ואתם לא יודעים שיש מדרגה של שלמות שקדמה לעולם, אז אתם שקועים בזה. מי ששקוע בזה, כמובן לא מסוגל להרים את הראש. אתם מבינים? כדי להרים את הראש, אתה צריך לדעת שיש למשהו למעלה מן הים. אחרת אתה כבר עם הראש בתוך הים. אז אברהם אבינו אומר, אתם חושבים ככה, אבל אני אומר לכם שזה אפשרי. והוא לוקח את זה על הכתפיים שלו. ואז אבי מלך מזהה את זה אצלו, אצל אברהם. האנושות מזהה את זה, גם את זה אצל זרו של אברהם. כמו שאבי מלך מזהה את זה אצל אברהם, גם האנושות מתבוננת על זרו של אברהם. מה זה העם הזה? כולם צוללים, כולם שוקים, כולם נופלים, והם מרימים ראש. פילי פלואים. הנה, שיעור מאבי מלך, פרשת השבוע.
זה לא
את החוזה שיכול שיהיה
טוב. ברור, הוא רצה בוודאי, נו אלא מה. כן, ודאי. טוב.